הרב נחמיה רוטנברג.
אז הנה מקווים לילה טוב, ואנחנו שוב נפגשים באמונתך בלילות. שיחות שלכם, אנחנו משוחחים ביחד על אמונה והשגחה פרטית. ימים שככה אנחנו מתחילים להתרגל, וברוך השם אנחנו שמחים כל כך, אנחנו עוד כואבים על מה שקרה וקורה, אבל על הימים הבקרים האלה שקמים בבוקר והותר לפרסום, לאט לאט אנחנו מתחילים כבר ומתפללים שאחרי נעבור את זה, ואנחנו במעט מעט מנסים לחזור לשגרה, שגרה מאוד כואבת, שגרה מאוד עם הרבה רצון שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא ירפא את החולים וייתן מזור לכל משפחות השכול. וכשאנחנו רוצים לצאת לדרך עם אמונתך בלילות, קודם כל צריך להודות לצוות הנפלא שנמצא לצידי, נתי שולמן שמפיק אותנו, פנחס מנחם בינדר שאחראי על החלק הטכני, בפיקוח הטכני נמצא דוד טוויטו, ורק נגיד מספרי הטלפון באולפן לשאלות של, לסיפורים שלכם, לשיחות שלכם. ותראו, גם אני לא מדבר דווקא על סיפור שקרה לכם, גם אם מישהו מכם שמע משהו והתפעל, התחזק, אז הנה הזדמנות, ויש בה בימים שאנחנו בשבועות, בחודשים האחרונים, כל אחד ואחד מאיתנו שמע, פגש משהו שנגע בו, ויש כל כך הרבה סיפורים שאני מניח שרבים לא פורסמו, בוודאי לא בפרסום כל כך רחב. אז יש לכם כאן את ההזדמנות לשתף אותנו במה שאתם התחזקתם, ושוב, בוודאי, בוודאי מישהו מכם חווה משהו של משהו שחיזק אותו באמונה, חוויה של השגחה פרטית מיוחדת. ואני אגיד לכם עוד דבר שאני מדגיש כל שבוע. אנחנו חושבים, כשמדברים על סיפורי אמונה והשגחה פרטית, אז תמיד זה נראה לנו שזה צריך להיות סיפור ככה בומבסטי, חזק, שהסיפור עצמו ערך זמן והתחיל בקושי מסוים והסתיים. לא, זה יכול להיות משהו של כמה דקות, אבל הרגשנו משהו, הרגשנו השגחה פרטית, הרגשנו איזה חיזוק באמונה כתוצאה מהחוויה הזאת. אז הנה אתם מוזמנים להתקשר, מספר הטלפון באופן 0-3-500-9-3-9-3, אפשר גם דרך הוואטסאפ 0-5-5-3-3-3-9-3-9-3, לשמוע אתכם ביחד על אמונה והשגחה פרטית. וגם בכלל בימים האלה עוד נשמח לשמוע תובנות, חיזוקים, בימים של חודש אדר, ימי שמחה. זה לא קל ולא פשוט, אבל זה לא חוכמה שאם הכל בסדר אדם שמח. חוכמה היא שכשיותר קשה, כשיש לו אתגר והוא שמח, אז זאת המצווה החשובה ביותר לחודש שנכנסנו בו אתמול. למעשה יום שבת, שישי שבת היה ראש חודש, נכנסנו, הרי כתוב אין בין אדר הראשון או לפורים ראשון לשני, רק לגבי כמה מצוות מסוימות, אבל בוודאי לגבי מצוות השמחה יש לנו מהרגע הראשון של חג של חודש אדר. התחלנו את ראש חודש ביום שישי שבת, ואנחנו למעשה כשנכנס אדם מרבים בשמחה, וכמו שכתוב בהלכה, למעשה מרבים זה לאט, כמו שממעטים בשמחה בחודש אב, שזה בתהליך מסוים. אז גם השמחה של חודש אדר, יש לנו זמן עד פורים גדול בי"ד תתוו של חודש אדר ב', יש לנו את הזמן לאט לאט לעלות בסולם השמחה שלנו. אז אולי נתחיל עם נעימה מוזיקלית ראשונה, ולאחר מכן ניגש לשמוע אתכם ולשוחח איתכם. שוב רק נזכיר, מספר הטלפון 0-3-500-9-3-9-3, 0-5-5-3-3-3-9-3-9-3, זה בוואטסאפ, לשמוע את הסיפורים שלכם. אז נשמע נעימה ונמשיך מיד. Thank you.
השם אילכו, הווה אילכו, ונושי יבו, חדש יומייני, יומייני כקדם, חדש יומייני, יומייני כקדם.
לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי ובאפליקציה.
Sing dem Lied, jede Jid, wenn es spielt, das es mit, sing dem Lied. Jede Jid, wenn es spielt, das es mit, sing dem Lied. Jede Jid, wenn es spielt, das es mit, sing dem Lied.
Das ist wie Zing, dein Lied. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם ואמונתך בלילות עם הרב נחמיה רוטנברג.
חזרנו ואמונתך בלילות. רק נזכיר את מספרי הטלפון שוב לפני שניגש ישר למאזין הראשון, 03-5093-933, אפשר דרך הוואטסאפ, 055-333-933. לסיפורים שלכם על אמונה והשגחה פרטית, גם סיפורים ששמעתם, אתם רוצים לשתף אותנו, נשמח מאוד, ונחזק ונתחזק ביחד. מאזין ראשון, לילה טוב.
ערב טוב, רוטנברג, מה שלומך?
חסדי השם, יישר כוח, תודה רבה.
שנכנס אדם מרבים בשמחה.
כן.
עזרת השם שקודש ברוך הוא יעזור, שהכל יהפוך, ואיך גם, מה, החודש הזה יהיה ונהפוך הוא.
אמן ואמן, בעזרת השם. רק בשורות טובות ורק שמחה.
אמן. פרשת השבוע, לנו פרשת משפטים, ושאלה מאוד מעניינת ששמעתי, התורה מתחילה בין אדם לחברו, כי תקנה עבד עברי, כן?
רוב הפרשה
מה?
אני אומר שרוב הפרשה עוסקת בין אדם לחברו.
כן. אחרי המעמד המרומם הזה של קבלת התורה וכולי, אז בזה צריכים להתחיל. יש דברים בין אדם למקום לכאורה שהם הרבה יותר גבוהים. עוד אנחנו לא רק בין אדם לחברו, עוד עבד וכולי. אז שמעתי באור יפה שיש עניין של בן אדם לחברו יותר מאשר לפני בן אדם למקום. איפה אנחנו רואים את זה? בתפילה זקה בערב יום כיפור, אז שם כתוב בבידוי שם שאומרים בתפילה הזאת, מזכירים קודם את הדברים בן אדם לחברו.
תפילה זקה, כן.
כן, והיה פעם ההפך, היה בן אדם למקום אחד ואחרי זה באו שינו מלך חפץ חיים או מישהו אחר, לא זוכר כרגע, ושינה את זה ואמר לא, קודם כל בן אדם לחברו. למה? כי אם לא יספיקו לפחות שיגידו בן אדם לחברו, זה יותר חשוב. מדוע זה יותר חשוב? כי בן אדם למקום, הקדוש ברוך הוא אומר, אני יכול להסתדר עם הבן אדם איכשהו, כן, הקדוש ברוך הוא רחום וחנון, יכול למחול לו, יכול לתת לו אורכה וכו', אבל בן אדם לחברו זה יותר חמור, ולכן עדיף להתוותות קודם על החטאים של בן אדם לחברו ורק אחר כך בן אדם למקום. ולמעשה האמת שגם אפשר לומר עוד יותר שבן אדם לחברו זה גם בן אדם למקום.
למה? זה חלק מפרשת משפטים להגיד לנו שזה לא רק נטו בן אדם לחברו.
כן, למה? כי הקדוש ברוך הוא ציווה את ההלכות של בן אדם לחברו. אז זאת אומרת, אם אני מקיים בן אדם לחברו, אז שתי דברים אני מרוויח, גם בן אדם לחברו וגם בן אדם למקום. זה כמו הנשר שכתוב שהוא שם את הגוזלים שלו, הוא אומר, אם יראו חית, יראו בי, אבל לא בבנים שלי. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. הוא רוצה שקודם כל אתם, הבנים שלי, תתנהגו אחד יפה לשני, אהבת חינם, חסד. זה מה שחשוב לי. איתי אנחנו נסתדר עוד איכשהו. זה דבר לימוד גדול בשבילנו, אבל גם בית המקדש השני חרב בגלל שנאת חינם, וכל יום שלא נברא כאילו חרב מאותו עבירה, סימן שאנחנו עדיין צריכים לתקן בנושא הזה בעזרת השם. ובפרט עכשיו בערב בחירות, איך כתוב? כתוב המשכיל בעת הידום. יש שתי הסברים לדבר הזה. משכיל בעת הידום, אומרים שיש לו שכל שותק, יכול לדבר יותר טוב.
כן,
המשכילים בעת ההיא יגיע זמן שכבר לא יהיה להם מה לדבר. בעזרת השם, שהגאולה, בעזרת השם, יחיש לנו את הגאולה הקדוש ברוך הוא, אז כבר לא, המשכילים, שאנחנו קוראים לזה משכילים, אז בעת ההיא ידומו. למעשה, כתוב אין כוחם של ישראל אלא בפה. ולמעשה,
אני רוצה ברשותך רגע לחדד את מה שאמרת קודם, וזה קשור מאוד לנושא של אמונה. אנשים באמת חושבים שבן אדם לחברו זה גם, זה איזשהו
המלצות.
לא רק המלצות, אלא זה בשביל חברת תקינה, אז כדאי שתקיים את מה שכתוב בבין אדם לחברו. אבל למעשה מי שמבין כל העוצמה שביהדות, וזה גם אחד המפרשים מסביר למה, ואלה המשפטים והחיבור. ואלה, מה הם בסיני? גם הם בסיני. זאת אומרת, מה ש, כמו שנאמר, עשרת הדיברות נאמרו בסיני, אז גם כל פרשת משפטים שזה באדם לחברו נאמר בסיני, כמו שאתה אומר. אבל שמעתי פירוש נוסף, הרבה יותר רחב, זה גם קשור מאוד לכל הנושא המשפטי שאנחנו נמצאים בו. לשמחתנו, לצערנו, עזבנו את זה, אבל כל הרפורמה למיניה, והעניינים המשפטיים שאנחנו נמצאים בהם, היא כל אומה ולשון, כל מדינה כש... כותבת חוקים, בעיקר כמובן חוקים שבן אדם לחברו, תמיד, אבל תמיד, כיוון שבן אדם כותב אותה, יש סתירה בין אחד לשני. זאת אומרת, אנחנו נפגוש סיפור שמצד אחד חוק אחד אומר ככה, וחוק אחד אומר אחרת, ולכן דרך אגב, הרבה פעמים בית המשפט הוא כאילו המקום לפרש את החוק, ולהסביר איפה, כי יש, כיוון שיש איזושהי סתירה, אז מה עושים? אז כמובן שכל אחד מפרש את זה, וזה אנחנו יודעים, עם ההבנה שלו בענייני העולם וכולו, ואם הוא, אם הוא אדם שאיננו דתי בכלל, אז הוא תמיד יפרש לכיוון שלו, וזה חלק מהוויכוח שלנו, ויכוח שקיים בנושא, בנושא המשפטי בארץ. אבל
יש עוד סיבה, שאדם הוא אדם הוא אינטרסנטי.
אז הוא תמיד נותן למשהו, זה לא משנה הולך... למה. כן, אז אני אומר ש...
למה אם השאלה הולכים לתלמיד חכם? כי התלמיד חכם הוא לא אינטרסנטי. הוא ייתן את הקדוש ברוך הוא, נותן לו סייעתא דשמיא, לתת את העצה הנכונה, כי הוא מחפש את העצות בתורה, בלי אינטרסים אישיים. נלך לבן אדם,
אני רק מוסיף עוד נקודה, לא רק על אינטרס, אלא שבתורה הקדושה, כשיש מצוות ותקנות שבן אדם לחברו, אין סתירה בין אחד, כיוון שמי שכתב אותם זה הבורא יתברך, האמונה שלנו חזקה מראה לנו בכל מקום שאין סתירה בין הדברים. לא יכול להיות סתירה, כי מי שכתב אותם זה בורא העולם. אז לכן אין סתירה בין חוקים, אף פעם לא תהיה סתירה בין החוקים, בגלל שמי שכתב אותם זה בורא העולם, מי שברא את כל העולם ויודע כל מה שקורה. ומי שלא יודע, בן אנוש תמיד גם יכול לטעות, וגם תמיד כשבן אנוש יכתוב משהו, ובוודאי שכותבים איזה כמה כותבים, אז תמיד אנחנו נמצא סתירה ביניהם.
רציתי גם להזכיר שאנחנו עדיין בעיצומם של ימי השובבים, נשאר לנו עוד שבועיים תרומת תצווה.
זה מה שהרווחנו בימים של בשנה מעוברת.
כן. וידוע שאנחנו, 6,000 שנה זה כנגד ששת המידות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד. האלף השישי זה כנגד מידת היסוד. ולכן התיקון, זאת אומרת, העיקר התיקון והבירור שנעשה באלף שלנו זה הנושא של היסוד. ולכן יש מאוד מאוד עניין כן להשתתף בתפילות האלה בעזרת השם. עדיין כן. יש לנו עוד שבועיים, אני רוצה גם להגיד איפה יש תפילות, אולי מי שרוצה כל אחד גם יבדוק בעירו, אני מאמין בכל מקום שיש כאלה דברים, אפשר להסתכל במודעות, לשאול את הרב המקום, אבל על מקומות שאני יודע, אז בעזרת השם יש ביום שני וחמישי, ביום שני הבא, כן, מחר זאת אומרת, וגם ביום חמישי בבית כנסת בית אל של הרב ניסים פרץ, זה ברחוב מנחם 22 בני ברק, מנחם 22 בני ברק, ביום שני מתחילים ב-2:30, אז גם תיקון של נדרים וכולי שזה חשוב, וביום חמישי ב-1:00, ואני חוזר, בבני ברק רחוב מנחם 22 ביום שני ב-2:30.
אז הנה התחזקנו.
וביום חמישי באחת, גם נשים יכולות להשתתף, אנשים בדרך כלל נמצאות בדרך נשים, אומרות תהילים, זה גם שייך להם, וממש הרבה אנשים שמשתתפים מאוד מאוד...
מתחזקים. ישר כוח, אז הנה התחזקנו קצת ככה בינינו של אדם לחברו, וגם האמונה הזאת שאנחנו אצלנו, החוקים הם חוקים... רוחניים גם כן של אדם למקום, וגם את העניינים של השובבים התחזקנו. ישר כוח, תודה רבה, לילה טוב. אנחנו ישר למאזין נוסף, אולי לפני זה רק נזכיר את מספר הטלפון 03-500-9393, אפשר גם דרך הוואטסאפ 055-333-9393. אנחנו עוברים ישר למאזין נוסף, לילה טוב.
שלום וברכה הרב רוטנברג.
שלום וברכה, לילה טוב.
קודם כל יישר כוח גדול על הזכות שיש לנו לעלות לשידור, לדבר על אמונה והשגחה, שכל סיפור של ההשגחה הזה מרומם ומחזק וגורם להידבק בקדוש ברוך הוא יותר ויותר. יישר כוח.
אכן. יישר כוח לכל אחד ואחד המאזינים שמשתף ומחזק אותנו. כן, בבקשה.
אז זהו, אני רציתי לספר סיפור השגחה שאני לא יודע אם הוא כל כך התפרסם. אני גר בנתיבות, והסיפור הוא משמחת תורה, מאותו אירוע שקראנו בחג. ככה, יש לי בן שנשוי, התחתן לפני שנה, והוא למד בישיבה גדולה ברכת חיים בירושלים. והישיבה הגדולה רצתה לעשות שמחת תורה עם כל הרבנים. עכשיו, המקום בירושלים לא יכול להכיל את הרבנים ממשפחותיהם, אז הם חיפשו מקום שיכולו להתאחסן כל המשפחות של של
עם הבחורים, בחורים וכל המשפחה.
עם הבחורים, כן. והם הגיעו לנתיבות. אני כל כך התפלאתי, אמרתי, ישיבה מירושלים לנתיבות, מה חסר כל כך הרבה מקומות? יותר קרובים לירושלים, זה בית שש וטלסטון. אמרתי, התפלאתי מאוד על זה, אבל טוב, הגיעו לנתיבות. טוב, מכיוון שהבן שלי למד שם, אז הוא התארח אצלנו בשמחת תורה, הוא גר בירושלים, והוא התפלל כמובן עם החברים שלו, עם הצוות של הרבנים, ובלעד שמחת תורה, אחרי שהתפללתי בבית הכנסת, אז קפצתי לרקוד יחד עם הבחורים, בכל אופן הבן שלי למד שם עם הראשי, ומאוד מאוד נחמד. זהו, אנחנו התפלל בבוקר בתיקין, וכמובן שכבר בתחילת התפילה היו את האזעקות בנתיבות, וגם שם היו אזעקות.
בנתיבות זה לא סתם אזעקות, זה היה יותר מאזעקות.
כן, היה לנו לפחות, לא פחות מ-50 אזעקות במשך כל שמחת תורה. במשך התפילה, כל 10 דקות, רבע שעה, זה היה אזעקות במשך כל התפילה. סתם ככה, אני לא על זה אני מדבר, אבל אני אומר, היינו בבית הכנסת, קרוב ל-200 מתפללים, אנחנו היינו מצאים דקה וחצי מהכניסה לנתיבות, והיה נס פשוט נדיר, מדהים, שלא נכנסו מחבלים לעיר הזאת. זה פחד פחדים, אופקים רחוקה מנתיבות 18 קילומטר, ואנחנו בעוטף 8 קילומטר מהגבול עם עזה. אנחנו קילומטר אחרי העוטף. ולא נכנסו מחבלים, והילדים שיחקו בחוץ, והיה ריקודים, היה את האזעקות, אבל אנחנו רגילים לזה, המשכנו לרקוד ולרקוד ולשמוח. זה סיפור בפני עצמו, בכל אופן,
הבחורים היו תמיד, רק שנייה, סליחה שאני אומר, אתה אומר, זה סיפור בפני עצמו, אבל כל נקודה ונקודה זה עוצמה עצומה של השגחה פרטית ואמונה שאנחנו מתחזקים. אתה אומר ככה, אבל
אני יכול לדבר עליו עוד איזה חצי שעה.
כן, 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 אבל הנה, אתה מתמקד בסיפור הזה של הישיבה.
נס גדול מאוד. בכל אופן, הבחורים רגדו שם, וחלק מהבחורים הם בחורים שהיו מתנדבים בייחוד הצלה. ופתאום מקבלים קריאה בביסר שלהם, היה אזעקות, היו גם בומים של העירותים, ועשינו את זה לא יכול להבדיל אם זה עירות או שזה נפילה. ואז הם מופיע אצלם בביסר שיש נפילה ברחוב בר אילן מספר 6. אז הם שואלים את הבן שלי, יאיר, איפה זה מספר 6? הוא אומר להם, מה זאת אומרת? זה פה בחוץ.
וואו.
מיד הם רצו, לקחו עם הרכבים שלהם את התיקי עזרה הראשונה, והם רואים בחור ובחורה אסורים, כאילו שני אחים, אסורים על הרצפה שחטפו רסיסים. לצורך העניין, לבת נקטעו לה אצבעות ברגליים, ולבן קיבל רסיס ברגל רציני, ושטפי לה גדולים מיד, שמו להם חוסני עורקים, ועצרו את הדם, ומה שקורה, מתקשרים לאמבולנס, אבל אין אמבולנסים בנתיבות. כל האמבולנסים יצאו לעוטף. לא היה אמבולנס רפואה, ולא רק אמבולנס לא היה, גם כל הקולנים של הצולה ושל איכות הצלה, כולם יצאו לעוטף. הבחורים האלה יראו שאין ברירה, הם פשוט לקחו את הרכבים שלהם הפרטיים, העמיסו אותם על הרכב, ונסעו
לסורוקה.
עם הרכבים שלהם, פינו אותם לסורוקה. אז מה שהתברך זה מעניין, הבחור והבחורה הזה, זה שתי אחים שאני מכיר אותם, הם שמעו את האזעקות, אז הם רצו לסתר מאחורי איזה קיר, של גדר של איזה בניין, גדר מאבנים, ואז שברגע שמעו את העירותים, הם יצאו, ברגע שהם יצאו, נפל טיל לאדם, ואז הם נפצעו. בקיצור, הם הגיעו לממש דקה שתיים אחרי שזה קרה ופינו אותם בית חולים, ואחר כך פגשתי את אבא שלהם בסורוקה, והעבירו אותם להדסה עין כרם. הוא אמר שפשוט זה לא להאמין איך שהם הגיעו באותם רגעים, אותם בחורים, והצילו אותם, לקחו אותם בית חולים, וכך הצילו את החיים שלהם. בכל אופן, הם פינו את הבית חולים, הם חזרו בחזרה לנתיבות, וכל שמחה, כל החג שמחת תורה, הם היו מטפלים בפצועים, מפונים אותם ברחבים, הולכים, חוזרים, הולכים, חוזרים, כל שמחת תורה. ואז אמרתי, ריבוי לשלו אילום.
כן, אתה חשבת לעצמך מה הם צריכים לחפש בנתיבות בשמחת תורה. וואו.
הבנתי מה הגיעו ישיבה מירושלים לנתיבות. הם פשוט הצילו שם מלא אנשים, מלא אנשים. הם חזרו בבוצי שמחת תורה, כולם מלאים דם. החולצות שלהם, הם חולצות לבנות של החג, אתה יודע, כולם נראים בבושים חגיגי, וכולם מלאים דם, וכל הפינויים הם עשו ברכבים שלהם. הלוך חזור, הלוך חזור, הלוך חזור, לא היה אמבולנסים. וזה פלא גדול, זה סייעת לשמי עצומה. ואז הבנתי למה הגיעה ישיבה מירושלים לנתיבות.
אתה יודע, אנחנו עכשיו נכנסנו לחודש אדר, ואחד העוצמות, חג הפורים זה אחד החגים החשובים ביותר, אבל העוצמה שבמגילה זה הקדמה רפואה למכה, וגם פה, הנה אתה מעלה נקודה, חוץ מהשגרפתית והאמונה שאנחנו, שהקדוש ברוך הוא שלח להכניס להם לראש, הצוות יגיע, ומה, ואין מקום, ואם אין מקום בוא נחפש מקום אחר, וכמו שאתה אומר, מה פתאום מירושלים להגיע, מאזור ירושלים להגיע לנתיבות, לשמחת תורה, אבל הנה, הכניס להם לראש, וזה מה שהם עשו, ואיך הם הקדים רפואה למכה, שיהיה כמה חבר'ה, שיהיה צוות שיוכל לתת מענה במצב, במשמע, בזמן הזה מה שקרה, ממש ככה.
בסופו של דבר, דרך אגב, הם נפגשו, האבא של, כאילו האח והאחות, זה אבא של מפגשים הבחורים, הוא לכחו לראות מי הפיל את החיים שלהם, זה היה כל כך מרגש.
כן, הרי אם היו נשארים שם ולא היה מי שבא לוקחת אותם בכלל ולבית חולים, היה נורא ואיום.
אם היו נשארים שם 3 דקות, 4 דקות, העיבוד דם שהיה להם, הם לא מחזיקים מעמד.
וואו.
ממש הגיעו אליהם ממש שניות אחרי שזה הטיל נפל, הם שמעו את הבום, ומיד עליהם את הקריאה, ומיד הם רצו. ממש מחוץ לישיבה, 30 מטר.
וואו. דרך אגב, הנה, אתה אמרת שלא יודע אם שמעו אני, לא שאני עקבתי אחרי כל הסיפורים, אבל את זה לא שמענו, ואני מניח שעוד רבים לא שמעו, וזה גם מחזק.
אם אתם רוצים, יש לי עוד סיפור קטן של השגחה שגם כן לא מפורסם.
בבקשה, עד הרבה.
יש יהודי בקירת גת, שם הרב חיים גולדברג, יהודי חסיד גור, שלא עלינו ולא עליכם, ביתו נפטרה כמה שבועות אחרי שמחת תורה. בת גדולה, בת 30 נשואה, באחד הימים הגיע זוג חילונים, לנחם אותם. טוב, יוצא מקרים שמגיעים אנשים חילוניים גם לאנשים שלא כל כך, והם לא מכירים, הוא לא מכיר אותם בכלל. ואז אמרו לו, שמע, אתה הצלת את החיים שלנו.
לאבא. אומר
להם, כן, לאבא של זה. אומר להם, אני לא מכיר אתכם. אז הם ספרים לו, תשמע, לפני 10 שנים, מה? אותו יהודי, הוא מוכר מוצרי גיהנה, הוא מוכר טיפולים לאנשים מבוגרים. אנשים מבוגרים סיעודיים שצריכים להחליף להם. אתם יודעים, כאלה טיטולים כאלה לא מוכרים בחנות במקולת. אז הוא היה מוכר לפי הזמנה, וגם היה מבצע את המשלוח באזור הדרום. ובאחד הפעמים הזמינו בקיבוץ.
בקיבוץ אנחנו ככה באמצע המתח, כמו שאומרים, איפה הוא מספר אותו, מי שבא לנחם, אותו יהודי שאיננו דתי, בא לאותו הרב גולדברג ומספר שהוא הציל את החיים 10 שנים קודם. אנחנו רוצים לשמוע מה קרה שם. בוא נראה אם נתי יוכל לעלות אותו בחזרה. זה מרגש, הסיפור הקודם, הנתיבות בכלל, יש כל כך בסיפורים בית מהמלחמה שעכשיו צצים ועולים, כל סיפור בפני עצמו הוא כל כך מחזק, כל כך מראה לנו איך הכל, אנחנו תמיד מנסים לשאול, הרבה שואלים את עצמם, מה הכל זה נראה מתוכנן מראש, ואיך לא ידענו. אז מתוכנן מראש זאת לא שאלה בכלל, זה ברור, מלמעלה. הנה, המאזין חזר. כן, אנחנו
ממש
היינו באמצע המתח. הוא מספר לו ש10 שנים קודם הוא הציל את חייו, בזה שהוא משווק מוצרי היגיינה.
הוא הגיע להם לבית, הוא הביא להם את הטיטולים, והוא רואה שאין מזוזה. אז הוא אומר להם, למה אין לכם מזוזה? אמרו לו, תשמע, אנחנו פה בקיבוץ, לאף אחד מזוזות, כאילו לא... אז הוא אומר להם, תשמעו, מזוזה, יש שם אותיות שימדה לדיוט, שומרת על תות ישראל, והמזוזה שומרת על הבית, על האנשים. אמרו לו, תשמע, אנחנו לא בקטע הזה, וגם לא שמים פה בזוזות, אנחנו גם לא אנשים דתיים, וגם אין לנו, אמר להם, מה הבעיה? אז אני אביא לכם מזוזה. אמרו לו, טוב, בסדר, איך שאתה רוצה. ואת אחרי חודש, חודשיים, שהם שוב הזמינו לנו את הטיטולים, הוא הגיע לשם, והוא הגיע מזוזה, אבל הוא, כדי שיהיה סיבה טובה לשים את המזוזה, אז הוא גם קנה בית מאוד מאוד יפה ומעודר, כדי שיהיה גם מנקישות יפה לבית, שיהיה סיבה, אתה יודע, שיהיה מכובד, לא איזה בית פשוט מפלסטיק. הוא הביא להם את המזוזה, הוא הסביר להם, הוא סימן להם על, 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 על המשקוף של הדלת, מה הגובה שצריך לקבוע את המזוזה, אמר, זה מצווה שלכם, אתם תלכו ותקבעו את המזוזה, והשאיר להם את המזוזה. אבל לפני 10 שנים כנראה לא הרבה שמו שם המזוזות, וכנראה זה לא כל כך מצא חן בעיניהם, אז הם לקחו את המזוזה, עם כל לקבוע אותה למשקוף, הם קבעו אותה באחד הקירות בבית בתור קישוט, כמו שיש חנוכיות ששמים ליופי, לקחו את המזוזה, כן, שמו אותה בקיר, קבעו אותה בקיר, ליופי. והם מספרים לו שלפני כמה חודשים הם שפצו את הבית, וכשהם שפצים את הבית אז הם מפנים את כל הרהיטים וכל התמונות שהיה לקיר, והם הורידו גם את המזוזה ועשו תיקונים, צבעו את הכל ומחזירים הכל בחזרה. עכשיו עם המזוזה הם אמרו, טוב, אחרי 10 שנים שעבר מאז שהם קיבלו את המזוזה, כנראה שאנשים בקיבוץ הספיקו לשים מזוזות בדלתות וכבר יותר מקובל, הם אמרו, טוב, אם כבר יש את המזוזה, בואו נקבע אותה במקום שלה, בואו נקבע את המזוזה במקום שלה. והם הסתכלו בגוגל מה מברכים על מזוזה, ושמו לב אפילו שהיה את הסימון על המשקוף, מה שעושה לפני 10 שנים, קבעו את המזוזה במקום. טוב, זה היה כמה שבועות לפני שמחת תורה, ובשמחת תורה הם התאורו להפגזות, להזעקות, ונכנסו לממד, ומהר מאוד התברר שחדרו מחבלים לקיבוץ, הם שמעו את הצעקות ואת הצרחות ואת העיריות ואת הפיצוצים, והם היו סגורים בממד. אחרי 12 שעות שכבר חיילי צה"ל הגיעו והם יכלו לצאת מהממד, אז ככה, הם לא האמינו מה שהם רואים. בקיבוץ יש שורות של בתים, בשורה שלהם יש 14 בתים, וככה מספרים. הבית הראשון נשרף, השני, השלישי, הרביעי, החמישי, השישי נשרף, הבית השביעי שלהם לא נשרף, השמיני, התשיעי, העשירי, 11, 12, 13, 14, כל הבתים שם נשרפו ונחרבו, נלקו רק על הבית שלהם, וגם על החצר שלהם נכנסו. אין להם שום הסבר. אין להם שום הסבר לדבר הזה, אבל זה האירועים, השגחה פרטית, שאיך המזוזה שמרה עליהם. שמרה על הבית שלהם. פי לפלאות. אני הזכרתי את השם שלו, כי זה סיפור שהוא שמעתי אותו מכלי שני.
וואו.
וזה פחד פחדים, איך רואים את ההשגחה, איך אומרים, היו אנשים ששאלו איפה היה הקדוש ברוך הוא בשמחת תורה, איפה הוא לא היה, איפה לא רואים אותו, בכל נקודה, בכל מקום רואים את ההשגחה הפקטית, הם רק פוקחים את העיניים. יש עשרות, אלפי סיפורים של השגחה, השגחה פרטית.
לא יאומן, ולכן אני כל כך שמח שאפשר, יש, לצערי יש מספיק זמן עוד לספר, אני אומר, אבל כל פעם עוד סיפור, וכל סיפור, נכון שזה כבר קרה, זה כבר לא משבוע שעבר, כמו שהוא, אבל זה כל כך מחזיק, כמו שאתה אומר, איפה הקדוש ברוך הוא היה, איפה הוא לא היה, נכון, עם כל הכאב, אבל רואים אותו למול עינינו, וזה כל כך, זה כמו שסיפרת, נתיבות, זה לא יאומן, באמת, זה...
אם
תרצה
עוד סיפור, אם יש זמן, שמחה רבה, אם לא בהזדמנות אחרת.
כן, הנה, זה היה כל כך חזק, על אף שיש עוד מה זה, אבל כן, אני הייתי מאוד שמח לשמוע, אתה מביא את הדברים ככה בצורה כל כך מיוחדת, בבקשה, עד הרבה.
אוקיי, יש יהודי באופקים, זה גם סיפור מכלי שני, זה סיפורים שלא התפרסמו, לא בעיתונות ולא ב... סיפור מכלי שני. יהודי באופקים שחזר בתשובה, חזר בתשובה שלימה, והתחיל לשמור שבת, להניח תפילין, ציצית, אבל חשקה נפשו ללמוד תורה. ונזמן אחד הכוללים שם, והוא ביקש ממישהו, שאחד האברכים יוכלו ללמוד איתו תורה, ואחד האברכים אמר לו, כן, בשמחה רבה. והתחילו ללמוד, אתה יודע מה התחלה, חומש, משניות, הלכות, אבל אמרתי, שמע, אני רוצה ללמוד גמרא, אני רוצה ללמוד גמרא. גמרא זה מחייש, אמרו, ככה שמעתי, גמרא זה יש בזה את כל החומות שבעולם. אז אמרתי, שמע, גמרא זה לא פשוט. אתה יודע, זה שפה אחרת לגמרי, זה בארמית, זה בלי ניקוד, זה בלי פסיקים, ואנחנו צריכים ללמוד זה מההתחלה, אז תביא מחברת, ונתחיל ללמוד, איך שאומרים, כמו שצריך, עם תרגוש של המילים, ואתה צריך לשבת על זה הרבה זמן. בקיצור, אותו יהודי, הוא חשקה נפשו בתורה, והוא השקיע. הוא מגיע ללמוד כל יום בכולל, ופעם למדו שתי שורות, פעם למדו חמש שורות, פעם למדו חצי עמוד, עמוד, ושכחתי להזכיר איזה מסכת הם למדו. אותו אברך אמר לו, בוא נלמד מסכת סוכה. זו מסכת שהיא לא כל כך קשה, ויש בה הרבה נפקמינה להלכה, אם זה הלכות סוכה, אם זה הלכת ארבעת המינים, שמחה ותשבה, אז הם למדו. וכל יום וכל יום מתקדמים, בקיצור, כמעט שנה, סיימו מסכת סוכה. מתי סיימו מסכת סוכה? בסביבות חודש אלול האחרון, תשפ"ג ג'. ואותו יהודי אמר, טוב, אם כבר סיימנו מסכת סוכה ועשיתי סיום מסכת, אז צריך לעשות מזה חגיגה גדולה, עושים סיום מסכת כמו שצריך.
כן, או סיום מסכת הראשונה שהם לומדים, שהוא לומד, בוודאי, כן.
וגם מסכת ראשונה וגם סיום ראשון. אז בקיצור, הוא אומר, הוא עושה חגיגה גדולה, הוא אמר לעצמו, אך מן הראוי לעשות סיום מסכת סוכה מתי? בחג סוכות, בסוכה שלו. טוב, הוא אמר לי, אשתו, תשמעי, קחי כסף, תקני את הבשרים הכי עיקרים, אני רוצה שתכיני סלטים ועוגות, ושיהיה סיום מסכת מכובד ומפואר לכבודה של תורה. והוא בנה סוכה גדולה גם כן באותו סוכות, והוא הזמין, הוא הזמין חברים, שכנים, הוא הזמין את כמה אברכים מהכולל, והוא גם התקשר לאמא שלו. אמא שלו חילוניה, והיא גרה בקיבוץ בארי. הוא התקשר אליה, הוא אומר לה, אמא, את מוזמנת לסיום מסכת, אז היא אומרת לו, מה זה סיום מסכת? אז הוא הסביר לה.
מה זה סיום ומה זה מסכת?
כן, הסביר לה, זה מסכת תלמוד בבלי, סיימתי מסכת סוכה, ועושים חגיגה גדולה. אז הוא אומר לו, תראה, אני לא כל כך שולה דברים האלה. אומר לה, אמא, תשמעי, תורה מגנה ומצלה, תורה זה דבר חשוב ויקר, ואת לא תצטערי, תבוא אמא. טוב, היא אומרת לו, אין בעיה, אני אבוא. היא אמרה לו, אני אביא גם את אחותך, אחותו גם כן גרה בקיבוץ, היא נשואה וגרה בקיבוץ. אז הם הגיעו, האמא והאחות הגיעו אליו לבית בחג הסוכות, והגיעו מוקדם כדי לעזור, כדי עם הבישולים, הסידורים, ההגשה, עם הפינוי, עם כמו שצריך. וכשהוא עבר לסיום, אז אחר כך קרא את הקדיש, והיו אחר כך ריקודים ושמחה ושירים ודברי תורה, היה ערב מאוד 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 מרומם. ובסיום של הערב מישהו אמר לו, תשמע, אני אגיד לך את האמת, אני מאוד מתפעלת, יצאתי ממש עם הרגשה אחרת, תמיד חשבתי על החרדים, משהו, ועכשיו הכל השתנה אצלי, אני רוצה להודות לך שהבאת אותי לפה, תודה רבה. והיא חזרה לקיבוץ עם הבת שלו, הבת שלה ואחותו. טוב, הם גם כמתעוררות בשמחת תורה להזעקות. זה צייף דרגל להיכנס לממד, סגרה את הדלת, סגרה את החלון, נכנסה לממד, אבל אחרי שהיא כבר שומעת את היריות, את הפיצוצים, את הצעקות, את
סמוך מאוד לבית שלה.
כן, היא שומעת את הכל. היא אומרת ככה, ריבונו של עולם, אני הייתי בסיום מסכת של הבן שלי. אני לא מפחדת. הסיום מסכת, התורה תשמור עליי.
וואו.
אני לא מפחדת.
וואו.
והיא שומעת פיצוצים, אמרה זה פיצוצים, והכל שם מסביב, רעש ויריות וצעקות, והיא אומרת, אני לא מפחדת, אני לא מפחדת, אני הייתי בסיום השכת של הבן שלי לפני מספר ימים, בסכום הסיום השכת, בזכות התורה אני אנצל, השם ישמור אותי ואשר השם הציל אותי בזכות הסיום השכת. וככה כל הזמן היא צועקת. ואחרי ש... כבר אחרי 12 שעות, כן, אחרי שהכל נרגע, פותחת את החלון, היא רואה הבית לפני השרוף, הבית אחרי השרוף, הכל חורבן, על הבית שלה דילגו. דילגו על הבית שלה.
וואי, וואו.
ומה קרה עם הבת שלה? הבת שלה, היא גרה גם בקיבוץ, ואין להם שם ממד. הם קנו מיגונית, ושמו את המיגונית מחוץ לבית. ובאחד הקירות בבית הם שברו את הקיר, עשו שם דלת, כדי שיוכלו לצאת מהדלת לתוך המיגונית. כשהיה את הדוק הזה, הוא חסר למיגונית. ומחבלים יכנסו לבית שלהם. וחיפשו שם טרף, יהודים, אבל הם לא מצאו כי הבית היה ריק, והם לא שמו לב ליציאה שמובילה למגונית.
וואו.
וגם לא שרפו את הבית, כי הם שרפו בית בדרך כלל יושביהם, אבל הבית ריק לא היה למינה לשרוף. וכך גם אחותו ניצלה.
וואו.
וגם כלי, סיפור מכלי שני ששמעתי. יהודי שהיה שם בסיום מסכת ושמע את זה מבעל המייסה.
וואו, וואו.
ויש השלכות מיוחדות מיוחדות, וזה אולי בעיקר העניין של תוירו מגנו ומצלו. התורה מגינה ומצילה, שומרת עלינו, מצילה אותו, מגינה עלינו. וזה, עכשיו קדוש ברוך הוא מראה לנו את ה... את ה... גם, גם עם כל ה... עם אנוכי בצער, בצרה, שאומרים, גם כשכי קשה, אבל... אבל כשמחוברים לתורה, וכשיש קשר לשם יתברך, אז הוא מאיר לנו פנים, הוא מחייך אלינו, הוא שמח איתנו.
וואו.
וזה דבר מופלא ביותר.
תשמע, באמת ריגשת, החכמת וחיזקת ביחד. באמת דברים נפלאים, וגם במקורות ישירים עליו ששוב, כשיש סיפורי אמונה, זה לא תמיד צריך באמת גם לעקוב אחרי הפרטים המדויקים, כמובן שחשוב מאוד לדעת פרטים מדויקים, אבל ברגע שמספרים אותם עוד מכלים קרובים מאוד, זה מחזק הרבה יותר וחד יותר וברור יותר ונפלא ממש, וואו.
ברוך
תהיה,
יש
לדעת
הרבה סיפורים,
אבל
בעזרת השם יזמנות.
כן, וואו, באמת, נפלא. אנחנו נשמור את ההזדמנות.
הסיפורים הם מכלי ראשון עכשיו, מכלי ראשון שני, בעזרת השם הזדמנות.
נפלא ביותר.
אתן למזלים הכי נעלות.
ישר כוח גדול מאוד, ממש. ממש ישר כוח, באמת, נפלא ביותר. נפלא, חיזקתנו.
תודה רבה.
תודה, תודה. נעבור למאזין נוסף, לפני זה הכנסים מספרי הטלפון, 03-500-9393, זה סיפורים על אמונה והשגחה פרטית. שמענו עכשיו סיפורים, וואו, ככה, אם לא הייתנו... מחכים עכשיו למאזין נוסף, הוא נראה לי שהיה לו למאזין הקודם עוד סיפורים רבים, ושוב, מכלים ראשונים ושניים, שזה נפלא ביותר ומיוחד, וחלקם שלא התפרסמו, נפלא. מאזין נוסף, לילה טוב.
לילה טוב, הרב.
לילה טוב, מבורך.
כן, ממש המאזין האחרון חיזק מאוד מאוד מאוד, ממש. אפשר לעשות תוכנית מיוחדת רק בשביל הסיפורים האלה, ממש.
אני ככה מרגיש, אני חושב לעצמי, מחשב אלפים... תוכנית שלמה, לא רק בזאת, כל האלפים החודשים בשביל ככה סיפורים שכל כך מחזקים ואותנטיים, זה נפלא, ברוך השם הקדוש ברוך הוא.
אני מוכן לוותר שהוא ימשיך באמת.
לא, עוד יעלה ואני בטוח, וכל אחד מהזווית שלו ומהחיזוק שלו מחזק אחרים, ככה זה.
כן, אין לי סיפור ברמה שהוא...
אין רמה, הסיפור זה אומר חיזוק, וכל אחד, זה מדהים, אני רואה את זה גם במאזינים שאני פוגש, אני שומע תגובות, כל אחד מתלהב ומתפעל, לפי מסיפורים כל כך קטנים וכביכול איזוטריים, ולא, אחד אומר לי, וואו, שמעתי, המאזין ההוא, המאזינה שסיפרה משהו, שבאמת באותו רגע אני מהצד, אמרתי, דם נחמד, איך הוא יתחזק, כל אחד יש לו את הזווית שלו, את הנקודה שלו, את הלב שלו. כן, בבקשה.
דבר ראשון רציתי ממש להודות לרב על התוכנית, למפיקים, לכל העוזרים שם, ממש כל שבוע אני נשאר עד שטיימר כדי לשמוע, מחזק מאוד מאוד כוח לכל השבוע הזה נותן. ממש תודה. כן. רציתי לספר לרב סיפור השגחה פרטית, גם מה זה כוח התפילה. יש לי שתי אחים בישיבה בצפון. שבת הם היו צריכים להגיע שבת חופשית. אבל יש להם מלא בחורים שגרים בחול, 700-800 בחורים. עכשיו הם, יש להם בחור בשיעור, חברותה של אח שלי מגרמניה. עכשיו הוא לא בשביל שבת חופשית, הוא פעם בחצי שנה טס לגרמניה שם להורים שלו, אז הוא היה צריך להיות במקום בשבת. אז בדרך כלל כל האלה יש להם דודים פה, שם, בכל חלקי הארץ נוסעים, הוא נשאר לא יודע מה לעשות. אז אחי בתור חברותה ניסה להביא אותו אלינו לבית, לא הסתדר, והוא להביא אותו לסבתא שלנו. אני ממש הכנסת אורחים וזה. טוב, אז הוא דיבר איתה, אמר לו, בטח תביא, למה לא זכות בחור ישיבה, אתה לא מתחם, תביא אותו. טוב, אז הוא דיבר איתה בערב, הוא תכנן עכשיו, אחרי, סיימו ערבית, זה היה, הוא דיבר אחרי הסדר, סיימו ערבית, הוא יגיד לו. אז סיימו ערבית, הוא פונה אליו, הוא אומר לו, המעשים שלו אומר לו, כן, דיברתי עם סבתא שלי, ברוך השם, אתה מוזמן אלינו שבת וזה, עם... הוא אומר לו, וואי, הוא אומר לו, אתה לא יודע, בעמידה, אני בדיוק מתפלל להשם, אני למדתי תורה כל החודש, אני רוצה שיהיה לי מקום לשבת, זה היום חמישי. הוא אומר לו, אני צריך שיהיה מקום בשבת, מחר אני צריך לנסוע לאיזה מקום, שבת שלמה אני צריך להיות. התפללתי להשם בעמידה, תסדר לי איזה מקום שאני אהיה בשבת. הוא אומר, אני מסיים את התפילת ערבית, אתה מגיע אליי, הוא אומר לי, שאני אצלך שבת. ככה, זה יום חמישי האחרון, זה יום עכשיו. ממש עכשיו זה היה.
וואו, ככה. אתה אומר שזה כל אחד יש לו את, את החיזוק שלו, את הנקודה שהוא, ש, שהוא מתפעל ו, ומתלהב ו, ומרגיש, לא, זה לא רק מתלהב, זה מרגיש את, ה, את, ה, את, ה, את החיזוק הזה כשהוא, אני תמיד אומר שהשגחה פרטית, שהשגחה פרטית זה כשאדם מרגיש את זה, זה באמת, הוא, הוא, זה נותן לו, זה מרומם אותו, זה מרומם אותו.
כן, אני גם רציתי להגיד ברשות הרב על הזכות שזה לספר למי שיש סיפור, זה זכות עצומה. כתוב שנתת לי נס להתנוסס. בפירוש נס להתנוסס, השם עושה נס לאדם, זה השגחה פרטית, תנוסס אותו, תספר אותו, צריך לפרסם את זה. יש הרבה אנשים שאם זה לא איזה תוכנית של איזה מישהו שמדבר על פה לא יודע, פה לא יודע, לא יודע איזה דברים, לא חבל, דברים כאלה, זה גם מאוד שומעים את זה, אלפים, זה זיכוי הרבים עצום, וגם זה לא כמו השם לא, זה כמו הקראת אותו לקדוש ברוך הוא, נתת לי, אני מספר לאחרים שככה עשית לי נס ודאגת לי, ו... אז זה מאוד חשוב לעלות לספר, זה... אנחנו לא צריכים שכאילו...
אני אגיד לך תוספת, אני הזכרתי זה פעם בנושא אחר בתוכנית, אבל מה שאמרת לגבי זה שכשאדם נעשה לו נס, נעשה לו משהו מיוחד שהוא הרגיש, זה שהוא משתף, זה כל כך חשוב, זה חלק מהעניין, אז רואים את יש לזה הוכחה מאוד ברורה, יש לזה הרבה הוכחות, אבל אחת ההוכחות הברורות זה על קורבן תודה, אנחנו רואים שקורבן תודה זה הקורבן היחיד שהוא למעשה מקטגוריית, מקבוצת קודשים הקלים, שכשמי שהקריב אותם בבית המקדש היה לו יומיים ולילה לאכול, אבל את קורבן התודה הקציבו רק לילה ויום. למה? לא למה, לפני הלמה, אבל לא רק זה. הורידו מזמן האפשרות לאכול והוסיפו בקורבן תודה 40 לחמי תודה. 40 לחמי תודה. אז הרבה מהמפרשים שואלים, מה את רוצה שאני אעשה? איך אני בלילה ויום אני אוכל גם את הקורבן וגם את 40 לחמי התודה? אז מסבירים המפרשים שהכוונה היא, בכוונה הקציבו זמן מועט יותר בשביל שאתה תזמין אנשים ותספר להם, מה זה קורבן תודה? נעשה לך נס. בכוונה הוסיפו לך 40 לחמי תודה שאתה חייב, אתה תהיה חייב להביא את בני המשפחה, את החברים ולפרסם את הנס, ובסעודה יאכלו את 40 לחמי התודה ואת כל השאריות של הקורבן, וככה אתה תפרסם את הנס, וזה חלק מקורבן התודה.
גם שאומרים תודה הרב, זה כמו משל האבא חילק סוכריות, רב בתלמוד תורה חילק סוכריות לכל הילדים. יש ילד שאמר תודה, תודה רבה, ממש אמר תודה. אז נשאל הרב סוכריה אחת, למי הרב יביא את זה? הרב יביא את זה לאותו אחד שאמר תודה, כי זה יכול ככה זה לקדוש ברוך הוא גם קראתי. הוא אומר, אתה אמרת תודה, השם עושה ניסים, בוא, כל היום הזה, רק להתבונן, כמו שהרב אומר כל שבוע, רק להתבונן ורק לפתוח את העיניים, ומהבוקר עד הערב רק אנחנו יכולים לראות בלי הפסקה, אם זה בכביש הרב, כל שנייה אוטובוס, בנטייה של 20 סנטימטר יכול לשלוח אוטובוס באוויר, אני כל היום נוסע באוטובוס, אני... זה ממש ככה, אם האוטובוס היה זז ככה טיפה, מי מחזיק לנהג את היד שלא ייקח ימינה 20 סנטימטר, זה עניין של 20 סנטימטר, ונוסע מהר ורחבים ו... ניסי ניסים רק נפתח את העיניים. שם עושה ניסים. יש אחד שמיד אומר תודה, מיד מספר את הנס ברדיו, במקום ציבורי. מספר את הנס הזה שאומר, מה? ייתן לו עוד נס. נדאג לו יותר, מה? זה כמו, למי נביא את הסוכריה שנשאר? למי שאמר תודה, למי שפרסם את אותו אחד. ככה גם אצל הקדוש ברוך הוא שאומרים, תודה זה, 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 צריך לעשות את זה.
לא רק זה, אני אומר שכשאדם אומר תודה, אז... הרי בשביל הקדוש ברוך הוא נס גדול ונס קטן זה לא משנה. אלא מה? הקדוש ברוך הוא כביכול, כמו שהרמב"ן אומר, לא משנה סדרי טבע. אבל אדם שאומר תודה ומעריך, הקדוש ברוך הוא אומר, אם אתה מעריך את מה שאני עושה, את הדברים הקטנים, אז אני... הצ'ק הוא פתוח. כי זה לא בעיה באמת.
כן.
כן, ישר כוח גדול. הנה, חיזקת.
ישר משהו קטן. רציתי גם, אם זה אפשר לדבר על זה ברדיו, רציתי גם שנתבונן בזה שאנחנו יהודים. זה אני מאזין שדיברתי עם הרב פעם על הכותל בשבת, עם הרב זוכר.
רגע, בטח, 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 כשאתה חזרת בחזור ואמרת להם תודה לאותם אלה שעוברים.
כן, והטלית ומה שם. אז כל שבוע שאני עובר בשער שכם, יש שם...